ללמוד עוד בקיצור, אולי נדבר על זה עוד מעט יותר, על הכל. אבל לכל פנים, הסדר הזה של א', ב', ג', ד', זה סדר מלמעלה למטה. הסדר של ת', ש', ר', ק', זה סדר מלמטה למעלה. והסדר מלמטה למעלה נקרא בחינת שלא כסדר. מה זה נקרא שלא כסדר? כי בעצם הכל מגיע מהשם יתברך. והוא עילה על כל עילאים, הוא עליון על כל העליונים. אם מגיע משהו מאיתנו אליו, זה שלא כסדר. זה היפוך של תופעה, תופעה הפוכה ממה שמתבקש להיות. זה לא היה אמור להיות כך. יש כאן איזה נס אם משהו מגיע מלמטה. בעצם הלמטה הוא יכול רק לשקף. הוא יכול להחזיר את מה שהוא מקבל. זה הכל. אבל אנחנו רואים שזה לא כך. אנחנו רואים שמגיעים מלמטה כל מיני דברים. זה תלוי בבחירה של האדם. האדם בוחר ויש נחת רוח ממה שהאדם בחר. זה לא כמו ראי שמשקף חזרה את מה שעומד מולו. הראי לא בוחר. האדם בוחר. זאת אומרת, הראי זה שהוא משקף חזרה את מה שעומד מולו, זה דרך הטבע. אין כאן שום דבר פלא. זה, יש חוקי השתברות פיזיקליים של אור שזה חוזר. אבל אם הראי פתאום יתחול יעשה כל מיני, פתאום יבחר לשקף, להחזיר לנו חיוך, או להחזיר לנו פנים זועפות, זה נקרא שלא כסדר. כן? זה כאילו לא, זה לא מתבקש, זה לא מובן מאליו. עכשיו, מה הפנימיות של העניין הזה? מה זה הבחינת שלא כסדר? ומה זה התשרק, העלייה מלמטה למעלה, בלי לקחת בחשבון את העולם האנושי עם הבחירה של האדם? בכלל, בתהליך הבריאה, יש קורה שני דברים, קורה אביב ותשרי. בבריאה עצמה יש שני דברים שונים, הפוכים זה מזה. כל בריאה היא מתחילה מזה שהנוכחות האלוקית מתכנסת ונותנת איזושהי בועה שמאפשרת נוכחות של עוד משהו. כי האלוקות זה אין סוף. ואין סוף, מעצם היותו אין סוף, הכל נמוג אל תוכו. לא יכול להיות בקרבתו משהו שזה לא הוא. כי אם יש עוד משהו, אז הוא לא אין סוף. אם הוא אין סוף, אז הוא הכל, בהכרח. זה ברור? זה המושג אין סוף.
סליחה, זה לא ברור. לא ברור. למה צריך למוג בסביבתו? גם אם הוא אין סוף,
כן. גם אם הוא אין סוף.
אז למה משהו אחר צריך לימוג?
לא לימוג. המושג של אין סוף זה שאין לך דבר שחוץ ממנו.
אז זה לא אין סוף.
שהוא הכל. אם הוא לא הכל, אז פה נמצאת ההגבלה שלו. אתה הכל חוץ ממנורת שבעה תקנים, או חוץ מסקטי מקורקנט, לא משנה חוץ ממה. חוץ מהדבר הכי בנאלי בעולם, אבל אתה כבר לא הכל יותר, אז אתה לא אינסוף. פה אתה איננו. עכשיו, ואם האינסוף מתגלה כפי שהוא, אז אין מקום לעוד דבר. נכון? עכשיו, התהליך של הבריאה זה סוג של התכנסות. להשאיר איזושהי בועה שבתוכה יכול להתקיים משהו אחר. אבל כדי שהמשהו אחר באמת יתקיים, לא רק שהוא יהיה יכול להתקיים בתיאוריה, כדי שהוא באמת יתקיים, אז צריך לקיים אותו. זה כמו שאני הולך לטפל במכשיר עדין, אז אני לא ניגש אליו עם יד שאני לוקח מקוש ביד. כן? הכוחות שלי הם בהתכנסות. אבל אם הם רק יתכנסו, אז המכשיר לא יטופל בכלל. כדי שהמכשיר יטופל, אני צריך להפעיל שני כוחות מנוגדים. אני צריך בסד אחד להפעיל התכנסות, שזה בשפת הקבלה, זה צמצום. להכניס את הכל בפנים, אבל מצד שני, דרך הצמצום הזה, אני צריך לשחרר משהו שכן יעשה עבודה. אז המשהו שאני משחרר ושכן עושה עבודה זה א', ב', ג', ד', ה', ו', ו', ת'. ההתכנסות שהיא עוד קודמת לכל הסיפור, זה ת', ש', ר', זה עלייה, זה התכנסות. זה ששום דבר לא מתבטא החוצה, כביכול. אין החוצה, אבל זה החוצה במחשבה, כמו שאומרים. אני מסוגל לחשוב, להכיל, לא אני, אני האמיתי, מסוגל לחשוב, להכיל בקרבו כל מיני דברים שהם מצידם לא מרגישים שהם חלק ממנו בכלל. והם כאילו נפרדים לגמרי. זה צמצום, וככה האריזל, רבי חיים ויטל, שכתב את כתבי האריזל, השורה הראשונה שהוא כותב, זה בתחילה היה אור אינסוף ממלא את כל המציאות, וכשעלה ברצונו לברוא את העולם, אז הוא צמצם את אורו לנקודה אחת, והשאיר חלל פנוי שבתוכו הוא ברא את כל העולמות. אבל אחר כך, כדי לברוא באמת את העולמות, אז הוא המשיך קו אחד של אור, קו זה לא אינסופי, קו זה משהו שיש לו אורך, אבל הרוחב שלו הוא מוגבל. זאת אומרת, זה אינסוף מבחינת ה... זה אינסוף צירי, קוראים לזה בעברית מודרנית. זה משהו שהולך כל הזמן קדימה, אבל הוא לא הולך לכל הכיוונים. הוא משאיר מקום, אז האור הזה שייך בו לציין א', ב', יש עולם עליון שנקרא א', יש עוד עולם שנקרא ב', ויש, והסוף זה עטף. והעולם נברא מהב'. בעצם העולם היה צריך להיברא מהטף, כי הוא הכי מצומצם. אז זה יש בהקדמת הזוהר, סיפור שלם. כשהטף בא והציע את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו משהו שזה לא מתאים. זאת אומרת, זה צמצום יותר מדי גדול. זה בעצם, אם קוראים שם בין השורות, אז כמעט לכולם הוא אומר, הצמצום שלכם יותר מדי גדול. אז הבית עומד בצד ולא ניגש בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, בך אני אברא את העולם. מה נשאר עם האלף? האלף הוא אור יותר גדול, עם האלף מתחיל התורה, אנוכי השם אלוקיך, עשרת הדיברות. אז זה החלק הזה של האלף, בית, גימל, שזה נגיד ביציאת מצרים, שזה היה להגביר את הנוכחות האלוקית בעולם, להזכיר לפרעו שיש אלוקים מעליו, אז זה בא בחודש האביב. עכשיו, החודש שבו נבחר להיות ראש השנה, בראש השנה אנחנו לא צריכים לזכור שיש אלוקים בעולם. בראש השנה אנחנו צריכים לזכור, זה תהליך של הזכרות בעצמנו. אנחנו צריכים לזכור שבעצם אנחנו היינו פעם חלק מהמחשבה שלו. והאקט של הבריאה היה להפסיק לחוש שאנחנו חלק מהמחשבה, או כאילו להתחיל להרגיש את עצמנו לא כחלק מהמחשבה שלו, אלא כדבר נפרד. הבריאה זה כאילו נקודה של שכחה. שמתם לב פעם? נכון שאי אפשר לזכור את הרגע שנרדמים? אלא אם כן מישהו מפריע באותו רגע. אבל את הרגע שנרדמים קשה מאוד לזכור. זה לא קשה, זה לא ניתן. כתבו על זה גם. כל מיני... אי אפשר לזכור את הרגע שנרדמים. כשמתעוררים רואים שנרדמו. אבל אפשר לזכור רגע לפני שנרדמו, מה חשבו. אבל את הרגע שנרדמים, אי אפשר לזכור. כי להירדם זה לשכוח. אי אפשר לזכור את הלשכוח. זה פשוט, זה סתירה מיני ובי. זה כוח אחר. כל מה שזוכרים לא נרדמים. ברגע שנרדמים, אז שוכחים. ראש השנה זה להתעורר. ככה כתוב ברמב"ם. ברמב״ם זה כתוב בהלכות תשובה, לא בהלכות ראש השנה. כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה שאף על פי שתקיעת שופר בראש השנה היא מצוות עשה, אז כאילו זה חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, לא צריך לחפש סיבות. אף על פי כן הוא כותב רמז יש בה. כלומר, אורו ישנים משנתכם ונרדמים מקיצו מתרדמתכם, אלא השקועים כל השנה בהבלי הזמן, והביטו אל צור חוצבתם, כאילו, הוא אומר שם כמה לשונות, זה בערך לשונות של פסוקים, והביטו, איך כתוב שם, היטיבו דרככם או משהו כזה. בקיצור, הוא מרמז שם, על העבודה של בן אדם שהוא נזכר, הוא נזכר בקדוש ברוך הוא. הוא שכח את הקדוש ברוך הוא ברגע שהוא נברא, ברגע שהוא נולד, ועכשיו הוא נזכר בקדוש ברוך הוא. מה המשמעות של להיזכר בקדוש ברוך הוא? המשמעות של ראש השנה לזכר, יש כל מיני אופנים לזכר בקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד, כמו אותו ילד שאמר שהוא נהיה חילוני בגלל שכשהוא היה דתי, אז הוא ראה את הקדוש ברוך הוא בתור אדם זקן עם מקל שמרביץ לכל הילדים הרעים. אז הוא לא יכול לסבול את זה, אז הוא נהיה חילוני. הוא מחק את הקדוש ברוך הוא מהפרוטוקול. זה הדוד של אשתי. זה לא סיפור מספר. הוא גדל בבית של חסידי אלכסנדר. הוא זרק את הכל. סוף ימו הוא חזר בתשובה, הספיק להיות שלוש פעמים באומן. הוא נהיה בעל קורא בבית כנסת. הוא... זה וולף חשין, יחזר אותו בתשובה. זה סיפור שלם התראיין. אבל הוא, אז הוא הבין שיש אלוקים שאוהב אותו. אז יש כאילו לחזור בתשובה. אבל זה, יש צורה של להיזכר בקדוש ברוך הוא גם ככה. אבל לא זה העניין. העניין הוא להיזכר בקדוש ברוך הוא, להיזכר בתודעה שלפני הצמצום, בתודעה שלפני הבריאה. לראות איך שבפשיטות הכל זה הקדוש ברוך הוא, וגם אנחנו היינו חלק מזה. ועכשיו הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו, הוא החליט שאנחנו צריכים להיות פה ולהרגיש את עצמנו נפרדים. אבל לא זה נקודת הפתיחה. נקודת הפתיחה של כל הסיפור זה שאיך שאנחנו חלק ממנו. זה הפונדמנט, זה ההתחלה, זה המובן מאליו. זה לשנות את כל ההסתכלות שלנו. כל השנה אנחנו מסתכלים שהמובן באליו שאנחנו קיימים, רק מזכירים לנו השכם והערב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה קבלת עול מלכות שמיים של כל השנה, אבל... ראש השנה זה חג שלם, יש לנו 48 שעות, 49 שעות, של לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. הזיכרון של ראש השנה זה להתעורר בבת אחת מכל החלומות, ולדעת שהכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא. והמצב שלנו עכשיו הוא לא טבעי. המצב הטבעי הוא כשאנחנו כלולים בתוכו. זה לשנות את החשיבה לגמרי. זה נקרא תשרק. זה לעלות מהטף, מהמקום שלנו, בשביל זה החודש הוא תשרי. אי אפשר לשים בשם של חודש את כל האלף בית. אז שמו טף שין ריש, ואחרי זה את היוד, לא יודע, כל אחד שדרש את זה, איזה דרשה שהוא רוצה, אני לא יודע, לא שמעתי על זה שום דבר. אבל אפשר לנחש משהו, יש בזה משהו. נכון, נכון, נכון. זה מאוד קשה, ולכן קיבלנו מצווה מלמעלה של תקיעת שופר. זה לא עבודה פשוטה. ראש השנה זה לא עבודה פשוטה. צדיקים היו מתפללים ערבית בליל ראש השנה 4 שעות. זה לא היה עבודה פשוטה. אנשים הלכו הביתה ואכלו, ואחר כך חזרו להגיד להם שנה טובה. זה לא עבודה פשוטה, זה עבודת נפש. אבל אנחנו אנשים פשוטים. אבל בכל דור יש כמה יחידי סגולה שהם כמו הראש. ואנחנו, כתוב אמרה, הגוף נגרע אחרי הראש. ולנו יש את התודעה הזאת שזה ככה אמור להיות. אנחנו לא יכולים לקיים את זה בפועל. וגם לא קורה לנו מי יודע מה בנפש בראש השנה. אבל יש משהו שקשור שזה התמסרות. יש התמסרות של יהודי כל יום, אמרנו פעמיים ביום הוא קורא קריאת שמע. יש התמסרות של ראש השנה, יש הבדל. ההתמסרות של כל יום זה לא לחטוא ולקיים את כל מה שצריך. ההתמסרות של ראש השנה זה לא לרצות לחטוא. זה אנחנו יכולים להגיע. זה באפשרותנו להגיע. זה ההשלכה של ההיזכרות הזאת. והיתר, אז כמה שכל אחד זוכה. זה חוויה, אי אפשר ללמד את זה. כל אחד מגיע לאן שהוא מגיע. עכשיו, לעומת זאת, אנחנו מוצאים בחז"ל, זה בשביל להבין את הקטע הבא, אנחנו מוצאים בחז"ל, לא, זה לא בדפים האלה. בלי קשר. אין לנו זמן, כבר מתקרב בלי נדרך החגים אפשר לחזור להמשיך, ואז היא גם להיות יותר קרוב לפרשת שבוע. חז"ל אומרים שראש שנה זה יום הדין. זה לא מובן, מכמה הבית. קודם כל, כל חג זה יום דין. בשבועות נידונים על פרי האילן של שנה הבאה. פירות האילן בשבועות הם כבר... בסוכות נידונים על המים של השנה שתהיה. ובפסח נידונים על התבואה, גם כנראה על התבואה של שנה הבאה. או שיש עוד כל מיני קלקולים בתבואה שיכולים להיות אחרי פסח. אז זה כמעט כל החיים, כל הפרנסה זה הדברים האלה. ובראש השנה כל בני העולם אומרים לפניו כבני מרון וכולם נידונים. מה צריך עוד להיות נידון בראש השנה? אז בפשטות נידונים עם נחיה או נמות. זה הפשטות. ביום כיפור מה זה? יום כיפור זה הזדמנות לבקש סליחה. אז לא יותר הגיוני היה שקודם יהיה יום כיפור ואחרי זה ראש השנה. פשטות, לא? אם לבקש סליחה, צריך לבקש סליחה לפני יום הדין, לא אחרי יום. יש כאן משהו לא מובן. ושזה בחסידות תמיד מדברים על זה שראש השנה זה יום הדין על כל העולמות. אנחנו אומרים את זה גם בנתני תוקף. מלאכים מחפזון, וכאילו רעדה יוחזון. כי אם נגזר על האדם, על האדם שיסתלק, אז כל העולמות לא צריך אותם. וזה בעצם דין ומשפט, כי הכל חוזר לקדמותו, תשרק, הכל חוזר, הכל עולה עד השורש, והדין ומשפט הזה, אם לברוא את העולם לעוד שנה או לא. אז זה הדין ומשפט, זה לא רק דין ומשפט על הבן אדם. הדין ומשפט, אם רוצים אותנו בכלל, את כל המכלול, את כל הסיפור הזה. זה דין ומשפט אם עוד פעם לעשות צמצום או לא. וזה בחינת שלא כסדר. כי מצד הכסדר, זאת אומרת מצד האלף, בית, גימל, דלת, מצד האביב, אז כבר היה צמצום וכבר החליטו לברוא אותנו ובוראים אותנו כל הזמן והכל בסדר. עכשיו יש פתאום סטופ. פתאום עושים, זה לא מובן מאליו, זה לא ממשיך מכוח האנרציה. פתאום עושים, זה כמו שעושים בלנס, עושים, איך קוראים לזה? ספירת מלאי, מאזן. רוצים לראות אם העסק מרוויח או לא. אז עכשיו העסק הוא בסכנה, הוא בסכנת סגירה. אם המאזן יוכיח שהוא לא מרוויח, הוא בסכנת סגירה. אם מעשה בני אדם לא עומדים כראוי, אז באמת כל העסק לא כדאי. אז זה התשרק. ועל כן התעורר בראש השנה הבחינת שלא כסדר. זהו, יש פתאום ספק על קיום העולם, שמשם אחיזת כל הדינים. מהספק הזה, אז יכול להשתלשל כל מיני דברים. בן אדם מבקש פרוסת לחם, אז מהדינים שמתעוררים בראש השנה, יכול להשתלשל מין סברה כזאת שתגיד לו, רגע, מגיע לך? יכול להיות שאם לא היה את כל הדין ומשפט הזה בראש השנה, ואתה מבקש פרוסת לחם, למה לא? כן, זה כמו שאתה מבקש חמצן, אתה לא יכול לחיות בפרוסת לחם. אבל אם פתאום הגיע ראש השנה ובודקים כל דבר, אז מה פתאום לתת לך? אז הכל פתאום נהיה דין וגבורות. ועל כן צריכים אז לשוב בתשובה על כל החטאים הבאים על ידי בחינת גאווה וגדלות. הכוונה, לא הכוונה לראש השנה עצמו, בראש השנה לא מדברים על חטאים. כתוב בשולחן ערוך, אפילו חטאנו לפניך, שני מילים לא להגיד בראש השנה. לא להזכיר חטא ועוון בראש השנה. אז מה הכוונה שצריך אז לשוב בתשובה על כל החטאים הבאים על ידי גאווה וגדלות? אז הכוונה ככה, קודם כל לפני ראש השנה צריך להתחרט על כל הגאווה והגדלות שלנו, בשביל זה אנחנו קמים לסליחות לכל הסדר של חודש אלול, וכשמגיע ראש השנה צריך לחזור בתשובה, כמו שאמרנו קודם, כמו שההתמסרות של ראש השנה זה לא על לקיים מצווה, אלא על זה שזה יהיה מובן שמקיימים מצווה, מובן מאליו שצריך לקיים את המצוות, ולא לחטוא צריך להיות ההתמסרות שזה יהיה מובן מאליו שלא חוטאים, לא לרצות לחטוא, כן? אותו דבר שזה לא יהיה מובן איך אפשר להתגאות. זה ברור? זה הנקודה, זה העבודה של ראש השנה. ולמרות שהגאווה זה משהו רגשי, זה לא משהו הגיוני, הגאווה היא אף פעם לא הגיונית, אלא אם כן השם מתגאה. אם בן אדם מתגאה זה אף פעם לא הגיוני, כי מה יש לאדם מה להתגאות? מה יש לאדם מה להתגאות? הגאווה זה משהו רגשי. עם הרגע שאי אפשר להתווכח. בראש השנה הבן אדם צריך להגיע לזיכוך כזה שגם ברגש לא יהיה לו כאילו מקום להתגאות. החוויה של ראש השנה צריכה לתפוס אותו בכל הקומה שלו, גם לרגש. שזה בחינת שלא כסדר. גאווה זה שיא שלא כסדר. יש שני עניינים של לא כסדר, צריך להסביר את זה טוב. יש שלא כסדר שהוא תקני, איך אומרים, הוא מתוכנן. ויש שלא כסדר שהוא מחוץ לחוק. אם למשל זה שלאדם יש בחירה, בחירה חופשית, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה חוקי. וככה השם ברא אותנו, השם רוצה שנוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. השם רוצה שנוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. רק הוא רוצה שעם הכוח הזה שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים, שנרצה לשמוע בקולו. אבל אם בן אדם מתגאה, זה כבר לא חוקי. זה שלא כסדר, זה כמו שאומרים, זה יוצא מהשורה. זה כבר מכער את כל הציור. כבר לא נכון. ואם בן אדם חוטא בגאווה, כי אפילו שיש לו בחירה, אסור לו להתגאות. כי גם את הבחירה הוא מקבל כל רגע. כמו שהוא מקבל את האוויר כל רגע, הוא מקבל את הבחירה כל רגע. השם בוחר כל רגע שלנו יהיה בחירה. אז מאלה אין מה להתגאות. אפילו אם אני מרגיש שיש לי בחירה, אני יכול לשמוח, אבל אני לא יכול להתגאות. אז אם בן אדם מתגאה, אז זה שלא כסדר שהופך את כל הסיפור על פניו. כאילו הוא פוגם בכל הסיפור. והוא מעלה כתרוג של הביטוי שכתוב בבראשית, אם כן למה זה אנוכי. אז השכינה אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? כאילו, מה, בשביל מה לברוא את הכל, אם בסוף הבן אדם, זה המסקנה שהוא הגיע אליה. במקום להיות מאושר, שהשם שם עליו אחריות כזאת, והכל מתחיל והכל נגמר בבן אדם, הוא לוקח את זה למקום של הגאווה. וכשהוא לוקח את זה למקום של הגאווה, אז כאילו, אז הוא לא מבין מה מדברים אליו. אז לא כדאי לדבר אליו. אנחנו רואים מישהו שלא מבין בכלל מה מדברים אליו, מה אנחנו עושים. אנחנו מפסיקים לדבר, פשוט. והקדוש ברוך הוא, להפסיק לדבר זה להפסיק לברוא את העולם. העולם חי מהדיבור של השם. זאת אומרת שאין דבר שמקטרג יותר מגאווה. הגאווה זה קטרוג. שזה בחינת שלא כסדר, שמחלק המלכות לעצמו ואומר ענה אמלוך. התחלת מלכים, ואדוניה בן חגית מתנשא למור, אני אמלוך. הוא קיבל הרבה מתנות, אדוניה בן חגית. היה לו הרבה כישרונות, והיה יפה תואר, כתוב שם. גם הוא טוב תואר מאוד. והיו שניים שחטאו בזה, אבשלום היה חטא בזה, ואדוניה חטא בזה. רק אבשלום, הוא בכלל, הוא רצה להיות מלך בחיי אביו, משהו. כתוב לי כותב מהר"ן שהוא היה רע עין. הוא לא יכול לסבול את מלכות אביו, הוא קינא. אבל אדוניה בן חגית, הוא חטא בגאווה. הוא לא רצה להיות מלך במקום דוד. הוא חטא בגאווה, הוא הבין שהוא ראוי להיות מלך. זה אני. וזה לא נכון, כי מלך צריך למנות אותו. אם הוא לא הבן הבכור, הוא לא היה הבן הבכור. אם הוא לא הבן הבכור שהמלכות עוברת אליו, צריך למנות אותו. אז צריך למנות אותו שאבא שלו ממנה אותו, שהנביא ממנה אותו. אם בן אדם לוקח את המלכות לעצמו, זה הפגם של הגאווה. ובעבודת האדם, זה שבן אדם רוצה להיות מלך לא במקום אח שלו, רוצה להיות מלך במקום האלוקים שלו. כשהוא אומר, אני אמלוך, אז הוא הבעל הבית. למרות שהוא לא חוטא, הוא עושה את הכל מדוקדק לפי שולחן ערוך. ברגע שהוא חוטא בגאווה, אין פריקת עול יותר גדולה מזה. וגם החטא הראשון מאדם וחווה, שחטאו בראש השנה, הכל היה רק על ידי בחינה זו כמבואר בפנים. עכשיו, יש כאן חדשות טובות, יש כאן חדשות רעות בקטע הזה. החדשות הרעות הן שמגאווה באמת מאוד קשה להיפטר. והחדשות הטובות הן שמצד שני הגאווה היא לגמרי לא הגיונית, ואחרי ככלות הכל אנחנו יצורים די הגיוניים. אנחנו לא הגיוניים עד כדי אובייקטיביות גמורה, אבל אנחנו יצורים די הגיוניים. מספיק שבן אדם מתבונן בגאווה שלו עם מבט מהצד, והוא רואה עד כמה זה בנאלי וכמה זה מצחיק, שיהיה לו יותר קל להתמודד עם זה. הוא לא לעולם ועד, הוא לא יחסל את זה, אין זבנג וגמרנו. כל מה שבן אדם בתוך הגוף, הוא תמיד יכול להיקשל בגאווה. עובדה שאם יעליבו אותו יעלה, ואם יפגעו בו יתעצבן וכל זה. אבל הוא יכול להסתכל מדי פעם, לחדד את ההסתכלות, הרבה יותר קל מה שלהכניע את כל המידות האחרות. כי אין מידה שהיא כל כך מצחיקה כמו הגאווה. אחרי ככלות הכל, היה אחד מבעלי המוסר, מספרים לזה על אחד מגדולי ראשי הישיבה בליטה, לפני שתי דורות. שהוא היה, חוץ מזה שהיה ראש ישיבה במקומו, הוא גם היה מגיע לכל מיני מקומות, והיה נגיד פעם בחודש, היה, עד היום עוד יש כאלה. פעם בחודש הם יוצאים מהישיבה ונוסעים לאיזה מקום והם מוסרים שם איזה שיחה, איזה שיעור, איזה משהו. ובמקומות האלה מכבדים אותם מאוד, הם מחכים לזה חודש שלם וזה. פעם, תמיד היה, הוא לקח, לוקח איתו איזה תלמיד, והתלמיד היה עוזר לו בדרך, היינו עושים בעגלות. אז כל פעם לפני שהיה מתחיל ההרצאה שלו, הרצאת האורח, אז היה סוגר את עצמו באיזה חדר צדדי, בדרך כלל בכל בית כנסת היה חדר נוסף כזה בצד. אז פעם התלמיד עשה איזה טריק לראות מה הוא עושה שם. מה הוא עושה מתי שסוגר את עצמו לפני הזה. אז הוא ראה שהוא שם כיסא ריק באיזה מקום. הוא מדבר על הכיסא הריק. את כל הדיבורי כבוד שהולכים להגיד לו בשלם עליכם, שיבואו כל בני הקהילה ויתנו לו כבוד, הוא נותן את כל הכבוד הזה לכיסא הריק הזה, קורא לו בשמו, בשם של עצמו. הוא אומר לו, וואי, טוב שבאת, כל כך התנו לך, וזה, וכמה טוב אתה, וזה. והוא לא הבין, והוא מתגלגל מצחוק בפנים. הוא עומד ועושה את הכל, וצוחק, וצוחק, וצוחק. אחר כך התלמיד שאל אותו, אומר לו, אני יודע ולא אבוש, עשיתי איזה משהו שאני אוכל לראות ולשמוע. הוא שם משהו בדלת, אני יודע שלא תיסגר. ותסביר לי מה עשית. אז הוא אומר, מה אתה לא מבין? אחרי שאני עושה משחק כזה, אני כבר לא לוקח בחשבון את מה שהם עושים. זה ממשיך להיות משחק. כי באמת זה משחק. זה החדשות הטובות. אם בן אדם מתקן את הגאווה, אז הרבה יותר קל לו אחר כך לטפל בכל הדברים האחרים. כי כל מידה רעה דורשת טיפול, והטיפול הוא ויתור. ובעל גאווה לא אוהב לוותר. בעל גאווה לא אוהב לוותר, הוא חשוב מדי מכדי לוותר. אם הוא מטפל אפילו חלקית בגאווה, אז הוא כבר חלקית מוכן לוותר. אז זה כבר לא נורא. זה כבר יותר קל, זה החדשות הטובות. רבי נתן אמר פעם, זה בעצם כתב רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן. זה מקוצר, הלשון שלו מקוצר פה. אבל הוא אמר פעם ש... הוא דיבר על להתקרב לצדיק. איך אפשר לזכות להתקרב לצדיק? אמר, כתוב במשנה בפרקי אבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אמר, כל זמן שיש לבן אדם רק קנאה ותאווה, אז בסדר, זה איכשהו זה נסבל. אבל אם הוא עוד נוסף לזה מחפש כבוד, אז אומרים לו, תחכה בחוץ. מוציאים את האדם מן העולם. הוא לא יכול להתקרב, לא רק לצדיק הוא לא יכול להתקרב, לעצמו הוא לא יכול להתקרב. בשום מדרגה בקדושה אי אפשר להתקרב אם מחפשים כבוד. למרות שהיום כל הזמן אומרים לילדים כל הכבוד וזה, זה משהו אחר. זה מכובד לעשות דבר טוב. אבל לא הכבוד הזה כאילו שלנפח את החזה ולהגיד אני ואפסי עוד. זה פסול. אם בן אדם בקטע הזה של אני ואפסי עוד, אז הוא בשום מקום לא. הוא צריך לחכות בחוץ. מבחינת ששל נעליך מעל רגליך. לא נתאים לו להיכנס. לפעמים לפי זה אפשר להבין למה אומרים שאלול זה חודש של חשבון נפש. בעצם כל יום צריך לעשות חשבון נפש. באיזשהו אופן. אתה לא צריך לעשות חשבון נפש ארוך, אבל להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על כל הדברים שהצלחתי לעשות, ולהגיד תודה על כל הדברים הטובים שעשה לי, ולבקש סליחה על כל הדברים שפישלתי, ולבקש עזרה שמחר יהיה יותר טוב, זה כל אחד יכול לעשות, זה לוקח 5 דקות. כמה שזוכרים, מה שלא זוכרים כתוב בזוהר מצטרף למה שזוכרים. הקדוש ברוך הוא לא תובע מאיתנו שנזכור את הכל. באלול יש משמעות אחרת לחשבון הנפש. באלול החשבון הנפש הוא מין הסתכלות שהבן אדם מסתכל על עצמו, עושה לעצמו אוברול. זה כמו שמביאים איזה מכונת תפירה למישהו לתקן. אז הוא מסתכל. הוא מסתכל, את זה צריך להחליף. את זה צריך לשמן. את זה צריך להבריג עד הסוף. יש לו... בן אדם צריך להסתכל על עצמו, הוא צריך להסתכל, ואז הוא כבר לא מתגאה יותר. אם הוא מסתכל ככה, אז הוא רואה שיש כל כך הרבה דברים שהוא צריך כאילו להתחיל מחדש, אין לו חשק להתגאות כבר. וזה בעצם הכנה לקבלת עול מלכות שמיים של ראש השנה. אם בן אדם מפסיק להתגאות, אז את הפרוסת לחם שלו תמיד יקבל. כי אפילו אם הוא יבקש שלא יגיע לו, אבל אם הוא לא מתגאה, אז גם לא מדקדקים איתו. מה שיוצר את הדינים על האדם זה הגאווה. איך אומרים? תסתדר לבד. אם אתה כל כך טוב, תסתדר לבד. ובראש השנה עוסקים בתיקון חטא זה, בתיקון של אדם הראשון. אדם הראשון חטא בגלל גאווה, אדם וחווה חטאו בגלל גאווה. הם סמכו יותר מדי על ההבנה שלהם. ובתיקון כל החטאים, ועל כן צריכים לשוב מאוד על פגם הגאווה, ולהשפיל את עצמו לפני השם יתברך, ולקבל על עצמו עול מלכות שמיים בפשיטות ובתמימות גמור. בראש שנה אנחנו כמו ילדים קטנים. אלו משפיע בישיבה, שהיה שואל אותנו, מה יהודי עושה בראש שנה ויום כיפור? כאילו לא יודע, שאלה רטורית כזאת. מה עושים? יושבים גמרא ולומדים, מה עושים בראש השנה? בראש השנה מתפללים וקוראים תהילים. ואמר, שימו לב מה שאתם אומרים. זאת אומרת, למה זה ככה? כל השנה עובדים את היהודי, עובד את השם עם המון שכל. ובראש השנה עושים את כל השכל בצד, וקוראים תהילים ומתפללים ואומרים פיוטים, ולפעמים אפילו לא מבינים אותם. יש עניין גדול ללמוד את הפיוטים לפני ראש השנה, אבל לפעמים אפילו לא מבינים אותם, אבל אומרים אותם בדביקות. יש נחת רוח גדול למעלה מכל העבודה הזאת. כי לא זה הנושא, בראש השנה לא הנושא זה תראו מה הצלחתי. הנושא בראש השנה זה השם פה. אל תתהדר בפני מלך, כתוב במשלי. ולבטל את עצמו לפניו יתברך כאילו אין לו שום דעת כלל, רק לצעוק ולהרבות בתחנונים ושירות את השבחות ואמירת תהילים ופיוטים. יש הרי בתקיעת שופר אף אחד לא צועק חוץ מהשופר. לפני תקיעת שופר יש פסוקים שאפשר לצעוק, תקיעת שופר לא... אבל הבעל שם טוב אמר שתקיעת שופר זה צעקה, צעקה מהלב. הוא אמר משל על... יש גם משל דומה עם הרב לוי יצחק מרדיצ'וב. הוא אמר משל על בן מלך שיצא לאיזה מקום וירד בדרגה. הוא הסתובב עם אנשים לא ראויים, והוא שכח את השפה של אביו. והוא נמצא במצב לא טוב, והנה אומרים שהמלך עובר. ואז הוא צועק לאבא, אבל הוא כבר שכח את השפה. אז האבא מכיר את הקול שלו, ואבא מעלה אותו למרכבה. ובשביל זה תוקעים בראש השנה בלי שפה. היה אפשר לקחת איזה חליל צעד ולתת קטע קלאסי כזה, מאוד יפה. במקום זה לוקחים קרן של עיל, קרן של בהמה. ובהימה שאין לה שכל. ותוקעים תקיעה פשוטה בלי... כל הקולות קשרים בשופר. זה יכול להיות דו, זה יכול להיות רי, זה יכול להיות מי, זה יכול להתחיל עם זה ולהיגמר עם זה, זה לא משנה בכלל. איך שזה יהיה, זה בסדר. לצעוק ולהרבות בתחנונים ושירות ותשבחות ואמירת תהילים ופיוטים, שכל זה הוא מבחינת תמימות ופשיטות. ואחר כך דייק על ידי ביטול זה, זוכים אחר כך על ידי השופר לקבל מוחים גדולים וחדשים ולהשלים ונבלות בחינת המלכות לקדושה בשלמות גדול. פה צריך להסביר באמת מה התכלית של כל ראש השנה הזה. מה התכלית שהכל עולה ונעלם? אנחנו אומרים היום הרת עולם. מה זה היום הרת עולם? העולם חוזר להיות בהיריון. הוא עולה לפני הלידה שלו. הוא עולה למקום שעוד לא נולד. מה התכלית בכל זה? התכלית בכל זה שהוא עולה חזרה למקום שהוא... כדי להיוולד מחדש עם כוחות חדשים. עם כוחות כאלה שאף פעם עוד לא היה. למדנו את זה פה לפני שנה, אם אני זוכר נכון. לפני ראש שנה למדנו, יש בסוף התניה, יש איגרת הקודש. יש שם... איגרת י' ד', הוא מדבר שם על ראש השנה. הוא מדבר על ארץ ישראל ועל ראש השנה. ושם הוא מסביר שכל ראש השנה, כל האור, כל השפע שנמשך בעולמות, עולה חזרה, תשרק, עולה למעלה, נכלל עד אין קץ, במקום הכי גבוה, והוא יורד חזרה בצורה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה קודם. העולם כל שנה עולה בדרגה. שזה כתוב בפסוק, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה. למה לא כתוב מעתה ועד עולם? מיד שנגמרת שנה מתחילה עוד שנה, אז מה צריך להיות כתוב? הוא אומר, כל שנה זה אור חדש. והאור החדש הזה כתוב בקבלה שהוא נמשך על ידי התקיעות. ההכנה לקבל את האור החדש שנמשך על ידי התקיעות, זה על ידי הביטול שלנו, על ידי ההתמסרות שלנו. אם אנחנו נשאר ונהיה חכמולוגים גדולים בראש השנה, לא נקבל את האור החדש הזה, נשאר בלי כלום. בראש השנה כולם יהודים פשוטים. ולהשלים ולבנות בחינת המלכות בקדושה בשלמות גדול, ולחזור ולכלול כלליות הבריאה, בחינת שלא כסדר, בהשם יתברך, שזה עיקר תיקון הבריאה. פה בסוף כתוב משהו שעליו לבד אפשר ללמוד הרבה זמן. מה שלמדנו עד עכשיו יוצר, אסור להגיד את המילה הזאת, אסור להגיד אותה. זה כאילו שתי רשויות. יש רשות אחת, שזה איך שהקדוש ברוך הוא מסתכל. הוא לבדו ואין זולתו. הוא רואה בכל דבר, בידיעת עצמו יודע את כל הנמצאים. זה כתוב ברמב"ם. בכל דבר שהוא רואה, הוא רואה את עצמו. יש רשות אחרת, שזה הרשות שלנו. אנחנו רואים את עצמנו, ועליו אנחנו שומעים. שמענו. אבל מה יהיה לעתיד לבוא? וכך היה במתן תורה. שומעים את הנראה ורואים את הנשמע. היה התאחדות של שני הדברים האלה. מה ש... ורק במתן תורה זה היה רק לפי שעה, ואחר כך חטא העגל קלקל את זה. חטא העגל היה מהדורה נוספת של הגאווה, של חטאו של אדם הראשון. ואחר כך החטאים בזמן בית ראשון קלקלו עוד פעם, קלקלו עוד יותר. מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא כשהכל יהיה מתוקן, אז יהיה נגלה כבוד השם. קראנו את זה בשבת בהפטרה, מיד בתחילת ההפטרה. כמה פסוקים אחרי התחלת ההפטרה קראנו? ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. כתוב שם שהבשר יראה כי פי השם דיבר. זאת אומרת, יהיה איחוד של שתי הרשויות האלה. אנחנו נהיה מצד אחד בתודעה אנושית, כן? אם יתוש שישב לנו על האף הוא יצבן אותנו. אנחנו לא נהיה מלאכים. נהיה בני אדם כמו שאנחנו עכשיו, ביחד עם זה, החוויה הפשוטה שלנו תהיה שהכל זה אלוקות. ביחד עם החוויה הפשוטה הזאת, שיכול להיות שאנחנו נהיה רעבים ונהיה, יש כל מיני מחלוקות בעניין הזה, כן? לא משנה עד כמה נרגיש דומה לעכשיו או אחרת, אבל לא זה הפונקציה. הנקודה היא שבתוך המציאות הגשמית תתגלה האמת, כי מצד האמת אין הבדל אם המציאות היא גשמית או רוחנית. הקדוש ברוך הוא למעלה מרוחניות גם. בדיוק באותה מידה שהוא לא גשמי, באותה מידה ממש הוא גם לא רוחני. והוא ברא את הרוחניות בדיוק באותה מידה שהוא ברא את הגשמיות. וכמו שברוחניות אפשר, מדרגות גבוהות, אפשר להגיע לזה שהמובן מאליו שהכל בא ממנו, אז אפשר גם בגשמיות. מה שמסתיר זה לא החומר, לא המולקולות. מה שמסתיר זה הגאווה. אין לו בעיה עם החומר. במדרש כתוב שאם בא מישהו ואומר שהעולם הגשמי הוא לא טוב, אז צריך להגיד לו, מי שברא אותו אומר וירא כי טוב, ואתה אומר שזה לא טוב? ככה חז"ל אמרו במדרש. אם השם ברא משהו, אז הדבר הזה הוא טוב. רק מה? כתוב במדרש, בעוד מקום כתוב, השם לא ברא יצר הרע, אני בראתי יצר ואתם עשיתם אותו רע. איך עשיתם אותו רע? עם הגאווה? זאת אומרת, בעצם האלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אין רע יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל טוב. הוא נתן לנו בחירה לייחס את הטוב לעצמנו או לדעת ולהודיע שהכל בא ממנו. אם אנחנו מתחילים לייחס את הטוב אלינו, אז אנחנו מתחילים לרדת, לרדת, לרדת. זאת אומרת, בעצם כשיש יום שמרגישים טוב ולא כואב כלום, קצת נדיר הדברים האלה, קצת חזן אחרית הימים, שהכל בסדר ואין פנצ'רים והכל זורם והכל ויש כל מה שצריך. כשיש יום כזה, אז צריך תפילה אחת מאוד מאוד דחופה. ריבונו של עולם, תעזור לי שאני לא אקשל בכוחי ועוצם ידי. שאני לא אכניס את זה לעצמי, שאני ידע שאתה נתת לי. כמו שנתת לי, אתה יכול גם לקחת את זה והכל יהיה בסדר גמור. מותר לך. רק אם לא קשה לך, תשאיר לי את זה. אבל אין בעיה, זאת אומרת, זה אתה, זה לא אני. וזה שומר עלינו שלא ניפול. אם אנחנו שוכחים את הנקודה הזאת, אז כבר נפלנו. וזה בדיוק התיקון הסופי של ראש השנה, זה להביא אותנו למקום הזה. זה לא שיום אחרי ראש השנה פתאום אנחנו נהיה מלאכים כולם, או שנהיה באצילות, שזה יותר גבוה ממלאכים. היום אחרי ראש השנה אנחנו אמורים להיות אנשים פשוטים, אפילו חוטבי עצים ושואבי מים, אבל לדעת שהשם עושה את הכל. לדעת כי אני השם מקדישכם. וזה מקבלים ב... זה המוחין הגדולים. המוחין הגדולים האלה מקבלים בראש השנה בתקיעת שופר. וזה הכנה ללעתיד לבוא. לכן כתוב לעתיד לבוא, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. אנחנו אומרים את זה במוסף. ובאו עובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. שופר גדול זה התעוררות גדולה. שופר זה התעוררות. שופר גדול זה התעוררות גדולה. אז אם אתה לא יודע מה יהיה, מתי שיבוא משיח, אז הפסוק מגלה לך שתהיה התעוררות גדולה להשם יתברך. זה היה קטע אחד, שעם הקטע הזה יש מה לעשות, הרבה, אפשר הרבה לעבוד איתו. להתפלל להשם שיקח מאיתנו את הגאווה, זה מינימום. עכשיו, דרך אגב, על גאווה רבי נתן כותב, דיברנו על זה הרבה פעמים, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שבן אדם לא ינסה לבדוק אם כבר היא נעלמה. הוא צריך לנסות לפרק אותה ולראות עד כמה זה מצחיק וכמה זה בנאלי, אבל לא לנסות לבדוק אם היא כבר נעלמה. כי מן השמיים מסתירים מהבן אדם כל זמן שהוא בחיים, שלא ידע אם הוא תיקן את הגאווה או לא. הוא אומר את זה על גאווה והוא אומר את זה על עוד דבר אחד. לקיים מצווה ללא שום פנייה. גם בזה מסתירים הבן אדם מן השמיים שלא תהיה לו אפשרות לבדוק את עצמו בדברים האלו. הוא צריך להתפלל על זה, ולהתבונן בזה, וודאי שהרבה יותר חשוב לעשות נחת להשם יתברך משהו, כל הדברים הצדדיים, אבל לדעת אם הוא הגיע לזה או לא, כל זמן שהוא בתוך הגוף הוא לא יכול לדעת. והוא כותב על זה, שהוא כותב את זה בכוונה, כדי שלא יבזבזו זמן לתת על זה מחשבות. ככה. עכשיו, מה הסיפור של יום כיפור אם ככה? אם מתקנים, מתקנים, לא מתקנים עד הסוף, אבל אם עובדים על הגאווה לפני זה, אם כל האבונות חוזרים בתשובה לפני זה, אז למה ראש השנה לא נבחר ליום מחילה או סליחה? למה דווקא יום כיפור? עכשיו, מסביר מה זה יום כיפור, אני לא יודע כמה שנספיק, אבל לפי זה נבין שזה עוד עניין. עשרת ימי תשובה, עשרת ימי תשובה זה כבר הבניין של העולם אחרי ראש השנה. זה עשרה מאמרות. הם בחינת עשרה מאמרות. ויום כיפור כולל כולם, כי הוא בחינת המאמר הסתום של בראשית שכולל כל המאמרות. יש עשרה מאמרות, בעצם יש שם שמונה פעמים ביומר, אם אני זוכר נכון. המאמר העשירי זה בריאת האישה. זה לא כתוב בדיוק המילה דיבור, אבל כתוב ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם. הכתוב לפני זה, ויומר, לא טוב להיות האדם לבדו. זה המאמר העשירי. המאמר הראשון זה בראשית. כתוב בגמרא, בראשית זה גם מאמר. למרות שלא כתוב שם ויומר, אבל בראשית זה מאמר. מה ההבדל בין בראשית שלא כתוב שם בכלל ויומר, לבין יתר המאמרות? אז זה כאילו במחשבה, אם לא כתוב ויומר. זאת אומרת, זה משהו כללי שכולל את הכל. כמו מחשבה אחת שכשרוצים לדבר אותה, אז צריך לדבר הרבה. וזה נקרא בקבלה אור מקיף, זה כמו הכתר. שהוא מקיף את כל הפרטים בבת אחת. זה הבראשית. זה הרצון על בריאת העולם, שהרצון הזה מתחלק דרך יתר המאמרות. יום כיפור מרמז על הכתר. על הרצון, הרצון הסתום של בראשית, כי יום כיפור הוא בחינת כתר, בחינת המאמר הסתום, שהוא בחינת איי מקום כבודו. מה זה הכתר הזה? אז זה כתוב ברמק, והסבר על זה כתוב בחבד, אבל הדבר בעצמו כתוב ברמק. כתוב שבכתר יש שלוש פירושים, למדנו את זה הרבה פעמים. כתר יש שלוש פירושים. פעם אחת כתר, כתר על הראש, כתר. פעם אחת כתר, השתמשו בזה בצבא, לפני אוסלו. היו עושים כתר על עיר פלסטינית, כתר. זה בתנ״ך, כתרו את בנימין, מי שזוכר את הסיפור, זה כתר. ויש כתר אחר, יש כתר, כתר לי זער ואחבקה, כי עוד לא כמילין, שכתוב באיוב. מה זה כתר לי זער? חכה רגע, עוד רגע, הקדוש ברוך הוא שולח לך עוד מילים בפה שלי. אל תענה לי כל כך מהר כדי לא למר. זה הקטר נזהר. וכל השלוש פירושים האלה נמצאים בספירת הכתר. מה המשמעות של זה? קודם כל, כתר זה מעל הראש, זאת אומרת זה מעל השכת שלנו, אנחנו לא יכולים להשיג אותו. הכתר כולל בתוכו את כל מה שנברא ממנו. כל מה שנברא מהכתר, הכתר כולל בתוכו כמו מחשבה, כמו תוכנית, שכוללת את כל הפרטים. ואחרי שכל הפרטים כבר נמצאים בפועל, אז הוא שומר עליהם ומקיף אותם, וכל הפרטים מתייחסים אליו אותו דבר, הפרט הקטן והפרט הגדול, זה כמו בשיר, הכל בגלל מסמר קטן. איך המסכן זה, אילן רמון נפל בגלל כמה פאנלים בחוץ של החללית שם, שעולים כמה אגורות, אבל נוצר חיכוך באטמוספירה והוא התרסק ונפל. ונהרג. זאת אומרת, אם מדברים על רצון, אז כל הפרטים, בורג אחד קטן יכול להפיל מטוס. זה גם הסוד של בחייו אדם לומר בשבילי נברא העולם. אני בורג קטן, אבל אני צריך לשמור על עצמי, כי אם אני חסר, כל העולם אין לו קיום. זה המקיף, שכל האנפין שווים, שכולם שווים לפניו. זה נקרא שהוא מקיף. הוא מחתר את כולם, כולם בפנים. לא ניכר שואה מפני דל, לא נותנים קרדיט לחכם יותר מאשר הפשוטים הפשוטים. אם עם ישראל היה חסר יהודי אחד, לא היה מתן תורה. כן? זה, כל הדברים האלה נמצאים בכתר. השווה הוא משווה קטן וגדול. אנחנו אומרים את זה בראש השנה. והדבר האחרון בכתר זה, שאמרנו הרי שהכתר הוא למעלה מהשכל, ואי אפשר להבין אותו. אבל אם תמתין, אז יגיע אליך בכל אופן משהו. תוכל משהו כן לקבל. רק אתה צריך הרבה סבלנות. זאת אומרת, יש גילוי של הכתר בתוך המציאות. מה, איפה אנחנו רואים את הגילוי של הכתר בתוך המציאות? כל פעם שיהודי משתוקק להשם יתברך, וההשתוקקות שלו היא לא הגיונית. יהודי מוסר נפשו על השם יתברך, או שהוא מוסר נפשו על לימוד תורה, שהוא מוסר נפשו על קיום מצווה, שהוא מוסר נפשו על חבר שלו. אז כל דבר כזה זה לא הגיוני. זאת אומרת שיש לו תשוקה ורצון שהיא למעלה מהשכל. זה משהו שמתגלה מהכתר. אז יש משהו שמתגלה, רק עד שזה מתגלה, לפעמים זה לוקח זמן. אז כתר להיזהר ואחבקה. תחכה. ליום כיפור, למרות שזה הכתר וזה ההתחלה, אנחנו מחכים 10 ימים עד שהיום כיפור מתגלה לנו. יום כיפור היה צריך להיות הראשון. הוא הרי הראשון, הוא הכתר. באור מלמעלה למטה, הוא צריך להיות הראשון. אבל אנחנו קטנים ואנחנו הולכים מלמטה, מהמקום שלנו. קיבלנו על עצמנו עול מלכות שמיים בראש השנה. קיבלנו מוחים חדשים בתקיעת שופר, אבל עדיין לא הפנמנו אותה. עכשיו יש לנו סדר. צום גדליה, זה ג' תשרי, אחר כך ד' תשרי, ה' תשרי, ו' תשרי, עד שמגיעים ליום כיפור. ביום כיפור אפשר להתחבר לנקודה של הכתר שהיא גורמת לנו שאיפה שלא נהיה, אמרנו, כתר נותן את הפן האחדותי, שלא אכפת אם אתה מלך או שאתה בן השפחה, כן? זה לא חשוב. אותו דבר, על ציר הזמן, יש רגעים שאנחנו מלך, יש רגעים שאנחנו בן השפחה. היום כיפור משדר לנו את הכתר, את העיגול שעושה את כולם לתמונה אחת גדולה. זה ברור, אפשר לצייר 4 פרצופים, אחד צוחק, אחד בוכה, אחד כועס ואחד עצוב. כן, לא, אמרתי בוכה. אחד אכזר. אני יכול להראות לכם את זה, אם היה פה לוח, הייתי אומר, עם כמה קווים אפשר לצייר. אחר כך אפשר לקחת עיגול גדול ולעשות מסביבם, ואז כל הפרצופים האלה הם נראים, זה נראה כמו עין, זה נראה כמו אוזן, זה נראה... לעשות מכולם פרצוף אחד. זה הכוח של המקיף. ביום כיפור הקדוש ברוך הוא מוריד עלינו אור גדול שכל המצבים שלנו כולם מקבלים איזה פלש כזה שתמיד הקדוש ברוך הוא איתנו. אפילו מתי שאנחנו מבחינתנו אנחנו עם הגב אליו ואנחנו רותנים ואנחנו כועסים עליו ואנחנו לא רוצים לדעת ממנו. אבל ביום כיפור, בגלל זה ביום כיפור כולם מגיעים לבית כנסת. גם הכועסים מגיעים לבית כנסת. וגם אלה שעוד לא גמרו לכעוס מגיעים לבית כנסת. כי ביום כיפור הם מרגישים שלכולם יש מקום, ויש לו מקום אצלהם, ויש להם מקום אצלו. זה הכתר. זה כמובן שזה לא יכול לבוא לפני ראש השנה. זה בעצם הסליחה והמחילה. הסליחה והמחילה זה לא, יש לפעמים שבליל כל נדרי, יש בתי כנסת, אני צריך לבקש מחילה לפני, זה ייקח המון זמן. אז הגבאי נותן צעקה, תמחלו זה לזה. וכולם אומרים, מחול, מחול, מחול. ביום כיפור, בכלל נעשה מן דבר כזה באופן גלובלי בין השם יתברך לכנסת ישראל. אנחנו פשוט מוחלים זה לזה. זה כמו ילד שהסתכסך עם ההורים שלו ושנים לא ראה אותם. פתאום יום אחד הוא מגיע, ואז במקום כל הטענות וכל הזה, האהבה הטבעית מתגברת ומתחבקים ובוכים. וכבר אין כוח לדבר על כל השטויות. בטעות החלתי קטע מאוחר מדי. טוב, נשלים את זה פעם אחרת. אנשים מחכים לנו בעוד מקום, מה לעשות?